חברים יקרים, שלום לאלה שפה ולאלה שמאזינים לנו בפלטפורמות אחרות. אנחנו היום שיעור מיוחד ט"ו בשבט, אבל למעשה זה שיעור שיכול להתאים לכל השנה כולה. קראתי הכותרת זה, פחות או יותר, למה מצוות יישוב ארץ ישראל תופסת מקום כל כך חשוב ביהדות, או למה היהדות מייחסת חשיבות כל כך גדולה לנושא של ארץ ישראל. אני אסביר לכם מה הנקודה שאני רוצה לחתור אליה. ט"ו בשבט, זה כאמור החג האילנות, כולנו יודעים, שהעון הכללי זה החיבור לפירות של ארץ ישראל, ומתוך כך לארץ ישראל, בארץ סוגיים. לכן גם ראוי ביום הזה בסדר ט"ו בשבט, כמו שברוך השם רבים נוהגים היום, לאכול פירות טריים של ארץ ישראל, ולא פירות יבשים מטורקיה, שזה תקלה בפני עצמה, פשוט... בזמן שעם ישראל היה בגלות, איך ניגע בזה, אז לא היה פירות טריים בארץ ישראל, היה צריך להביא פירות יבשים. אז איכשהו מארץ ישראל היה אז קצת הספקה של פירות יבשים. אחרי זה עם הזמן התהפך הגלגל שהפירות, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש פירות טריים, הפירות יבשים דווקא משווקים בדרך כלל בטורקיה ובמקומות כאלה, אז בסוף הפוך על הפוך בט"ו בשבט אוכלים לפירות יבשים מטורקיה. אז צריך לזכור, המטרה המקורית של ט"ו בשבט, חג האילנות, זה קשור למצוות יישוב ארץ ישראל, נכון? כל הראש השנה לאילן, ולפי זה אנחנו קובעים את הכנתה שלו, ומתוך כך מתי הוא חייב מעשרות, זה הכל סביב הנושא של ארץ ישראל. אז לכן ט"ו בשבט זה החג של ארץ ישראל. וארץ ישראל, כמו שכולנו יודעים, ומה שמתברר שלא כולם יודעים את זה, אבל זה משהו שאני מניח ש... אנשים שלומדים בבתי מדרש של מכון מאיר, מה שנקרא תורת ארץ ישראל, אז ארץ ישראל זה דבר שהוא הבסיס לכל התורה כולה. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה לא רק בזה שיש משניות על ראש השנה לאילן בט"ו בשבט, אלא כל התורה כולה מלאה באכלת וסבת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לה. נכון? כל הרעיון של התורה, כל... חמישה חומשי תורה זה באים להכין אותנו לקראת הכניסה לארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל וכל ההבטחות הגדולות שעם ישראל יהיה פה בארצו ויקיים פה את מצוות יישוב הארץ ומצוות יישוב הארץ אז יש לנו את כל החקלאות וכל הלוח השנה היהודי הוא סביב הנושא של חקלאות לא רק ט"ו בשבט כן פסח זה חג ה... בסדר מניפים שם את קורבן העומר שבועות זה חג הקציר סוכות זה חג האסיף וכל בית המקדש זה הרעיון, נכון? מביאים פה את התבואה מארץ, ומביאים ביקורים, ומביאים את המעשרות ללוי ולכהן, והכל זה סביב הנושא של ארץ ישראל. ולמרבה הפלא, חלק מזה שעם ישראל היה בגלות אלפי שנים, זה משהו שלא לגמרי ברור לאנשים מה הסיפור. בהבנה הפשוטה שיהדות זה דת שיש לה מצוות, מתוך תרי"ג מצוות, מתוך 613 מצוות, יש גם מצווה שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל. בסדר, ואמרנו, זה מפורט לעוד הרבה מצוות נוספות. עכשיו זה גם מצווה של מעשר, וגם מצווה של לקט, שכחה ופאה, בסדר, כל מיני מצוות שקשורות לחקלאות פה בארץ ישראל. אבל על פניו, יש מצוות נוספות. יש מצוות שבת, ויש מצוות ציצית, ויש מצוות תפילין, ויש מצוות צדקה, ולכאורה, הנושא הזה של ארץ ישראל, זה מבחינה, כאילו נקרא לזה, זה מבחינה כמותית, זה עוד מצווה בתוך תרי"ג מצוות. וכפי שאני מציין, אנחנו לא מתייחסים לזה כך. מבחינתנו, ט"ו בשבט, וכל המערך הזה של החגים, והמדרשים, והפסוקים, שמדברים על ארץ ישראל, רואים את הנושא הזה של ה... של ארץ ישראל לא כאיזה עוד מצווה, אלא כמצווה שהיא במובנים מסוימים הבסיס לכל התורה כולה. וזה, כולנו גדלנו על זה, יודעים את זה, אנחנו גדלים מגיל קטן, אנחנו נמצאים בתקופת גאולה, מה זה תקופת גאולה? אתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, ופריכם תיתנו לעם ישראל כי קרבו לבוא, וכל המדרשים המתארים, ארץ זבת חלב ודבש, ומה יהיה, כן, שבעזרת השם עם ישראל ישוב לארצו, הארץ תיתן פירותיה בעין טובה והכל. אבל כאמור, במבט, אם יבוא עכשיו איזה חייזר, מה שנקרא, מהחלל, וינסה לבדוק את היהדות בהבנה היבשה שלה. כמו שאמרתי, יש גם מצווה של ארץ ישראל, הבנו, יש גם עניין שאם אדם בארץ ישראל זורע וקוצר, אז יש לו כל מיני דברים שצריך להכניס שם צורכי דת, אבל היהדות שלעצמה יכולה להתקיים יפה מאוד גם בלי הנושא של ארץ ישראל. אפשר יהדות בחול, מה יש? לא שומרים שבת, לא מקיימים, נכון, אז יש, מתוך התרי"ג מצוות, יש כמה מצוות שהם לא מקיימים, אבל עשרת הדיברות כתוב שם, הנה זה עוד נקרא בדיוק בשבת הקרובה, פרשת איתו, בעשרת הדיברות כתוב יישוב ארץ ישראל? לא כתוב, נכון? למה אני אומר לכם את הדבר הזה? התעוררתי מזה, מאיזה שיעור שהעברתי בכנסת בדרום הארץ, בקהילה נקרא לזה מסורתית, של אנשים שלא לא גדלו, נקרא לזה בבית המדרש של הרב קוק ודברים כאלה. ודיברנו גם איך שהוא התחבר, אני כל עושה זה היה סביב מה, אני, אולי סביב פרשת שלח לך, המרגלים, כן, הנושא הזה של מייסת הארץ וזה, לא. קיצור, נתתי איזה שיעור דרשה קלאסית, כן, גם חשוב, ארץ ישראל, ואסור למאוס בארץ חמדה ודדתה. ניגש אליי בסוף מישהו, אני זוכר את המבט, זה היה לי מה שנקרא, הפיל לי הסימון, הוא אומר לי, הסימון זה גם משהו קצת ישן, אבל לא משנה, נתן לי איזה, העלה לי נקודה, הוא אומר לי, אתה יודע, הוא אומר, אף פעם לא שמענו, כן, הוא אומר בבית כנסת, הוא אומר, יש הרבה דרשות בזה, הוא אומר, אף פעם לא, פעם ראשונה הוא אומר שאנחנו שומעים, שארץ ישראל זה משהו כזה חשוב, הוא אומר, כאילו, הוא אומר, הוא קלט, הוא לא יודע בדיוק להסביר את עצמו, אבל זה הוא, המסר שלו היה שהוא באינטואיציה הבין שאני, כן, בתור מישהו שיכול להסביר פה את הנושא הזה של ארץ ישראל, נתתי לארץ ישראל איזה נפח יותר מאשר עוד מצווה. והוא אמר לי, כאילו, מה? אמר לי, שמענו הרבה רבנים, הרבה דרשות, שבסדר, מדברים לנו על חשיבות של לשון הרע, מדברים איתנו על חשיבות של לא יודע, בגד כליים, לא ללכת עם שעטנז וזה, מה ארץ ישראל, כן, זה הדבר שהתורה כולה סובבת סביבו, אומרים חזל משפטים, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כן, כביכול לאדם אין אמונה אם הוא לא פה בארץ ישראל, מה הסיפור? לכן הבנתי ש הדרך להסביר את זה, בדרך כלל מה עושים? בוא, תראה כמה מדרשים מדברים על ארץ ישראל, ובין פה מקורות על ארץ ישראל, וחקלאות, ויישוב הארץ, ואתה יודע. אני רוצה להסביר את הנקודה האמונית, דרך הנושא של ט"ו בשבט, מה מבחינה אמונית, והייתי קורא לזה נפשית, החשיבות האדירה של ארץ ישראל, במה שאנחנו מכנים יהדות, תורה, או איך שלא נקרא לזה. בסדר, אני מקווה שצלחתי להעביר פה את את הנצרכות של ברור הנקודה, כי אם תבדקו, תשאלו אנשים שגם כולנו סביב התיישבות בארץ ישראל, והקמת יישובים, ומדינת ישראל, אוקיי, אז למה באמת ארץ ישראל זה הדבר שיותר מכל מצווה אחרת אנחנו מתעסקים בזה? תראו שהתשובות שתקבלו זה יותר תשובה, או באמת הלכתית, שגידו לך, וואו, תראה, יש המון מקורות שמדברים על מצוות ישראל ישראל, או מה שההסבר באמת הפשוט הוא, למה אנשים, נקרא לפחות בציבור שלנו, כל כך מדברים על מצוות שהוא ישראל? כי זה מצווה שהיא, אנחנו נמצאים במאבק עליה. זאת אומרת, על שבת, אף אחד לא מונה מאיתנו לשמור שבת. ברוך השם, היו תקופות שכן, אבל היום זה לא המצב. ארץ ישראל, זה כל המאבק הלאומי של מדינת ישראל, ב-80 שנה האחרונות, הוא סובב סביב הנושא של ארץ ישראל. אז ממילא, אז אנשים יגידו לך, זה מאוד חשוב לנו, ומאוד מתעסקים עם זה, כי זה הדבר שאנחנו שומעים בחדשות בבוקר, מה אתה רוצה? על מצוות שעטנז, יאללה, תעשה שעטנז, וכולם, כאילו, אל תעשה שעטנז, וכולם יהיו מבסוטים. פה, להקים יישוב בארץ ישראל, זה מאבק וזה. טוב, אז אני רוצה אבל להסביר, לא רק בגלל שאנחנו נמצאים פה באיזה מאבק קיומי על ארץ ישראל, אלא למה זה היום הנקודה הקיומית שעם ישראל כולו סובב סביבה. אם אנשים לא קולטים, זה ששאל אותי, הוא לא קלט את זה. שוב, המאבק על ארץ ישראל זה לא כמו מאבק עכשיו על לשון הרע. שוב, לשון הרע זה דבר חמור מאוד, צריך להקפיד עליו וכו'. אבל לשון הרע לא פותחים את החדשות. בסדר? החדשות לא נפתחות עכשיו בשאלה מי שמר לשון הרע, מי לא שמר לשון הרע. לעומת זאת, האם לקחו לנו פה חלק מארץ ישראל, או הקמנו יישוב, או זה משהו שהוא הבייס של החיים שלנו. אז זה המציאות. אני רוצה להסביר מבחינה רוחנית פנימית, למה זה המציאות? איך אנחנו מגיעים לכך שארץ ישראל זה הבסיס שעליו הכל קם ונופל, בטח בדור שלנו. ובשביל זה, זו להסביר פה איזה שני מושגים רוחניים שאנחנו משתמשים בהם, ולא תמיד מבינים את המשמעות המדויקת שלהם, ואחרי שנבין אותם, נבין גם מה הקטע של ארץ ישראל דווקא. יש שני מושגים שאנחנו משתמשים בהם הרבה בעולם הרוחני. חול וקודש. קודש וחול. אנחנו משתמשים בזה כל הזמן, בתפילה, למשל בהבדלה, נכון? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים. אפילו זה נכנס לשפה הישראלית, נכון? שאנחנו אומרים חילוני. חילוני זה מגיע מהמילה חול, בסדר? וקודש זה משהו דתי, נכון? חול וקודש. בערך כלל אנשים מבינים מה זה חול וקודש. חול זה משהו חילוני, כן? שלא בדיוק מבינים מה ההגדרה של זה, אבל זה כאילו לא דתי, וקודש זה משהו דתי. אני רוצה לדייק בהגדרה. חול, זה בהגדרה רוחנית מדויקת, זה פעולה שאין לה ערך מצד עצמה, אלא היא משמשת כאמצעי שתחול על הפעולה הזו מדרגה חדשה. חול אדמה, החול של ארץ ישראל לצורך העניין, בסדר? במבט פשוט, אין לו ערך מצד עצמו. למה אני הולך על חול? לא מעניין אותי החול. החול הוא הפלטפורמה, הוא הבסיס שעליו אני מגיע לאן שאני צריך להגיע. אז המילה חול, למשל, זה אכילה. שאנחנו אוכלים בתפיסה הפשוטה, שוב, אם חייזר יבוא וינסה לבדוק את התפיסה היהודית במבט פשוט, ביהדות שאתה אוכל, אין לך ערך לאכילה מצד עצמה. אם יכולנו לדלג על האכילה, ולהיות ניזונים, לא יודע, מאיזה זונדה שמגיעה מהשמיים, היינו שמחים. למה אנחנו אוכלים עבודה? למה אתה הולך לעבודה בבוקר? שוב, אין לך ערך בזה שאתה יושב מול המחשב ועושה טבלת אקסל. זה פעולת חול. למה אתה אוכל? למה אתה עובד? כדי שיהיה לך כוח, כדי שיהיה לך כסף, כדי שיהיה לך אפשרות להגיע למשהו רוחני. נכון? בתפיסה היהודית אני מדבר. כן, בתפיסה החילונית, אני, מה שיש זה לאכול ולהרוויח כסף. אבל בתפיסה היהודית, אני מרוויח כסף צורך עניין, בשביל לקנות אוכל. למה אני קונה אוכל? כדי שהגוף שלי לא ירעב, ועכשיו אני אוכל ללמוד תורה. זאת אומרת, הפעולות של האכילה והעבודה, הם רק אמצעי, הם פעולות חומריות, הם פעולות ארציות, נקרא לזה כך, שהם אמצעי כדי שתחול עליהם המדרגה של לימוד תורה, שזה המדרגה הרוחנית. זה חול. מה זה קודש? קודש זה מהמילה להקדיש, בית המקדש. המילה בית המקדש מגיעה מזה שזה בית שאני מקדיש לו דברים. להקדיש זה מייחד לו דברים. יש פה חפץ מסוים שאני אומר, הסטנד הזה, העץ הזה, הוא מוקדש לבית המקדש, הוא מיועד לשם בית המקדש. הוא לא אמצעי למשהו אחר. העץ הזה הוא לא עכשיו בסיס כדי שאני אוכל להרוויח ממנו כסף, כדי שאני אוכל למכור אותו, אלא העץ עצמו, החפץ עצמו, הוא אך ורק נועד לבית המקדש. יש לו ערך מצד עצמו. הקלאסי זה כמובן בקידושין. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. שחתן אומר לכלה את המשפט הזה, מה הכוונה? הקשר בינינו הוא קשר שיש לו ערך מצד עצמו. אנחנו לא עכשיו בקשר כדי להגיע לקשרים אחרים. חס ושלום, נכון? זה הברכה. שרסר לנו את הארוסות ויתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. אנחנו לא עכשיו כקשר שהוא איזה פלטפורמה בשביל דברים אחרים. אני מתחתן איתך בשביל הכסף שלך. אני מתחתן איתך בשביל, לא יודע, שאת מצחיקה אותי. אני מתחתנת איתך כי אני רוצה להרוויח ממך איזה משהו אחר. ובואי, אם זה החתון. הרי את מקודשת לי, הרי אתה מקודש שלי, זה כן, הבעל מקדש את האישה, אבל זה משהו כאילו יוצר איזה קידושין הדדים, הקשר בינינו הוא אך ורק לשם הקשר. אם נביא את זה במשל שלנו, אז לאכול או לעבוד, זה נקרא חול. ללמוד תורה, או לכסות מצווה, קידושין או לא יודע מה, זה דבר שנקרא קודש. אני מסכם. חול זה משהו שאין לו ערך מצד עצמו, קודש זה דבר שיש לו ערך מצד עצמו. איך זה יבוא לידי ביטוי בנפש שלנו? כשאנחנו עושים פעולת חול, אנחנו מרגישים תחושה סתמית. מה שאנחנו מכנים שגרה ולפעמים שיעמום. אני עכשיו עובד, אני לא מרגיש בעבודה איזה תחושה שאני עושה פה משהו שממלא אותי. אלא אני מנסה לעבור את היום כדי שבסוף היום אני אקבל את המשכורת. קודש לעומת זאת זה פעולה שאנחנו אמורים להרגיש בה תחושת משמעות. לא תחושת סתמיות. אנחנו אמורים שאתה לומד תורה, שאנחנו מניחים תפילין, או קידושים שמתחתנים, הנה בואו ניקח את הדוגמה הזו, כי הבית תורה ותפילין אנחנו תכף נדבר, אז אנחנו לא תמיד מרגישים את זה. אבל בנקודות שאנחנו כן מרגישים, שאדם נורמלי נמצא מתחת לחופה, הוא עכשיו לא מרגיש תחושה כזו של צריך לעבור פה את הטקס הזה, ולהגיע לבופה. שוב, נדבר על החתן והכלה, לא נכנס לאלה שמסביב, שזה הרבה פעמים בתחושה שלהם. נדבר על החתן והכלה, הם לא... אוי אוי אוי, מתי זה נגמר? אלא עכשיו מרגישים תחושה של אני חי בשביל הרגע הזה. יש עוד מילה לקרוא לזה. התחושה הזו של קודש, שאני מרגיש שאני עושה משהו שיש לו ערך עצמי, אמרנו משמעות, עושר. להרגיש עושר. עושר זה הרגע הזה שהאדם מאושר, מאושר זה כאילו, כמו לאשר דבר, הוא מחוזק, הוא מרגיש חזק את הדבר עצמו. והנה אני פה לאט לאט סוגר פה את המעגל. שאלנו מה הסיפור של ארץ ישראל. אנחנו, שאנחנו חיים לא בארץ ישראל, שימו לב, לא חיים בארץ ישראל במשמעות הטכנית, אלה שנמצאים בחול, וגם אנחנו היום, שכבר שבנו לארץ ישראל, אבל אנחנו עוד לא נמצאים במצב המלא של ארץ ישראל, שאנחנו לא חיים עדיין במציאות האידיאלית של ארץ ישראל השלמה, שזה כולל בית מקדש וכל הדברים ש... בתואר הפריחה של ארץ ישראל, שוב, אנחנו בהתחלה נגיע לזה, אבל אנחנו עוד בשלבים ראשונים, כאשר אדם לא חי בארץ ישראל, במשמעות העמוקה, במילים אחרות, כאשר אדם חי בעידן שלנו, או בעידן הגלות, הוא מרגיש ביום יום חיי חולין, תחושת חולין. אנחנו קמים היום בבוקר, איך אנחנו קמים? אנחנו רוצים להישאר לישון. התחושה הבסיסית שלנו שקמים בבוקר, זה המשיכה אל החול. כאילו, אני לא רוצה לקום. הגוף שלי מושך אותי למטה. למה בכל זאת אני קם? כי אני מבין שבשביל לקום, אתך, בשביל מה שאני צריך היום להרוויח כסף או זה, אני צריך לקום. שוב, אין לי ערך. ולכן גם זה, אני לא... מתעורר ספונטנית בדרך כלל. אני צריך שעון מעורר. אני צריך איזה משהו חיצוני. הלאה, אני קם בבוקר, כמו שתיארתי קודם. אני מצחצח שיניים, בתחושה סתמית כזו. זה פעולה טכנית. למה אני מצחצח שיניים? כדי שהשיניים שלי לא יחוו. הכל פה פועל. הלאה, אני מגיע לעבודה, אני מתיישב במבט הזה. 8 בבוקר, אוקיי, יש לי עד 1, עד הפסקת צהריים. זה התחושה הבסיסית. הלאה. אני מסיים את היום, אז גם, יש לי מטלות שאני צריך להגיע. אני צריך עכשיו ללכת גם לבנק בדרך הביתה, לסדר איזה משהו. אני צריך עכשיו ללכת ו... עכשיו, לפעמים, יש לנו פה ושם רגעים קטנים של קודש. רגעים קטנים של מה שאנחנו מכנים עושר. למשל, בסוף החודש, שאני מקבל בתלוש, אני רואה בבנק שהכניסו לי כסף על המשכורת, יש לי איזה רגע כזה של, של משהו ניצות. אני מגיע למשפחה שלי בסוף היום, ואנחנו עכשיו יושבים כל המשפחה יחד ואוכלים ארוחת ערב, יש פה איזה רגע כזה של, של תחושת משמעות, של משהו שיש לו ערך מצד עצמו. אני לא רק רוצה, מתי הארוחה הזאת תסתיים ונחזור לעבודה. לא, אני רוצה, מבינים? אבל זה רגעים מאוד קטנים. רוב היום שלנו הוא תחושת חיי חול. שאנחנו חיים בארץ ישראל. ארץ זה לא רק המקום הגיאוגרפי של ארץ ישראל. ארץ זה החיים בעולם הזה. מבינים? זה הרעיון של ארץ ישראל, שאנחנו מדברים במשמעות הרחבה. שאדם חי בעולם הזה, הוא חי בתחושה של חול. וככל שהשנים עוברות, אתם מבינים, הפער הזה, בין זה שאני מרגיש ביום יום תחושה סתמית, ומצד שני גם חיי היום יום הם הולכים ונעים יותר ויותר אינטנסיביים. מבינים, כשהייתי ילד קטן, אז היה לי את הרגע הזה של אני אגיע יום אחד ויהיה, אבל עכשיו אני הולך ומתבגר, ואני כבר אדם בין 25, 35, 45. ואני כל יום, אתם מבינים, נמצא במאבק הזה, שלה, לגרור עוד קצת. שוב, היה לי רגעים שהתחתנתי עם אשתי, אז כן, היה לי איזה רגע של אושר, אבל עכשיו אנחנו כבר נישואים 15 שנים. וזה כבר משעמם. מן החוויה הראשונית של ההתלהבות, גם הגופנית, גם הרגשית, היא הולכת ודואכת. וגם כשאני מגיע הביתה, הרגע הקטן הזה של האושר שהיה לי, שאני מגיע בסוף היום ולשבת עם שתי והילדים, גם הוא כבר הופך להיות אפור וחדגוני. וזה הולך, אדם כזה הולך ושוקע. מרגיש איך החיים, איך השגרה חונקת אותו. עכשיו זה בעיה. והוא זקוק לכל מיני רגעי מפלט. למשל, בן אדם מגלה פתאום בגיל 30, ואם הוא משתמש בחומרים מסוימים, לא יודע, אלכוהול או חומרים כימיקליים, זה נותן לו אשליה של כמה שניות, של כמה דקות, של כמה שעות, של משהו שהוא נותן לנו פייק קודש. מבינים? פייק של רגע שאני לא עכשיו מחכה שהרגע הזה יעבור, אלא אני מרגיש תחושה שהחיים שווים. זה כמובן אשליה. וזה נגמר. ושזה נגמר, אתם מבינים? זה כמו בלון שמוציא ממנו את האוויר. שוב חזרתי לחיי החול. ועכשיו אני עוד יותר מרגיש שגרה, עוד יותר עייף. ולכן אני זקוק עכשיו למשהו עוד יותר קיצוני, בשביל להרגיש את הדבר הזה. זה השור של כל ההתמכרויות בעולם. סמים, אמין, אלכוהול, הכל זה, מוזיקה הפרועה, הבידור, כל מה שאנשים היום מחפשים בעולם שאנחנו חיים בו, זה לברוח משגרת החול. אני עכשיו נמצא באיזו הופעה, ואני נכנס למשהו שמחבל לי את תחושת הכלום. כל מה שתיארתי לכם, זה הפוך מהחיים בארץ ישראל. כשהתורה מדברת על לחיות בארץ ישראל, היא מתכוונת לא רק לצד הגיאוגרפי, הטכני, שהאדם חי באיזה מרחב גיאוגרפי מסוים. לחיות בארץ ישראל, וברגעים כמו בט"ו בשבט, אנחנו טיפה מרגישים את זה, זה לחיות במצב נפשי שונה לחלוטין. בימי התנך, בימים שעם ישראל היה בארץ ישראל, במלוא תפארתו, אדם, לא רק שאנשים לומדים את התנך, או קוראים על ימי בית המקדש, הם חושבים שכאילו, היינו, הרגשנו אותם הרגשות, רק שפעם הם עבדו בחקלאות, והיום אני עובד במשרד. פעם הם רכבו על חמורים, והיום אני נוהג בטסלה. לא, המצב הנפשי היה שונה לחלוטין. שיהודי היה קם, אם נתחיל את הסדר יום של יהודי שחי חיים בארץ ישראל לפני 2,000 שנה או לפני 3,000 שנה, בזמן שבית המקדש הראשון, השני זה כבר היה כזה חצי כוח, אבל נלך על בית המקדש הראשון, ימי התנך, yeah? איך הוא היה קם בבוקר? שוב, אני מזכיר, שאנחנו מקבלים היום בבוקר, אנחנו מרגישים תחושת חול. אין לי ערך לקימה, ליום הזה. אני רק קם בשביל שיחול על זה איזה משהו שיביא לי איזה אינטרס בהמשך. מזמן, מזמן תנך, אדם לא היה קם עם שעון מעורר, אתה מבין? זה גם הקדוש יצר השגחה אלוקית שלו היה שעון מעורר, זה מול זה עשה אלוהים. ברגע שקרני השמש היו מלטפות את הפנים של האדם, אדם חי לו באיזה בקתה, אפילו ישן בחוץ גם, ברגע שקרני השמש ליטפו, אדם היה מרגיש איזו תחושה עמוקה פנימית, יום חדש הגיע. לא יום של סתמיות, יום של שגרה, יום שאני צריך איכשהו להעביר אותו, אלא יראוך עם שמש. אדם היה מרגיש צורך מעצמו להודות לקדוש ברוך הוא ולומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמנתך. שוב, אנחנו לא חיים ככה. אנחנו היום קמים בבוקר, אנחנו יודעים בשכל, למדנו בספר שצריך להגיד את המילים האלה. אנחנו אומרים את זה בצורה מלאכותית, וטוב מאוד שאנחנו אומרים את זה, כי על ידי המילים נמשכים הלבבות, אבל בשלב ראשון, מודה אני לפניך, מלך חי קיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה, ובא אמונתך. יאללה, מה צריך לעשות היום? מה חובתי ועשינה? בזמן שבית המקדש היה קם, יהודי היה קם, והוא היה אומר, פסוקים מסוימים, הם גם לא היו מתפללים, הם לא התפללו מסידור כמו אצלנו, שזה רק רבי אמרם גאון, בשלב יותר מתקדם, ניתח. יהודי היה פשוט, מתוך עצמו, אומר, הללויה, הללו שמש וירח, הללו כוכבי אור, הללו כל המציאות כולה. מבינים? אדם הרגיש שיש משמעות בכל נשימה ונשימה. כל הנשמה תעלליה. אומרים חז"ל, אדם מודה לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה. אדם היה רואה את הצמחים, את הפרחים, והוא היה חש, לא חושב, היה חש שיש משמעות לכל עשב ועשב, שמלאך מכה על קודקודו ואומר יהודה. איך אנשים הרגישו אז תחושות משמעות? הם לא שהם עבדו כל היום, ובסוף, בסוף היום, הגיעו לבית כנסת או לבית מדרש ולמדו תורה. איפה למדו תורה בזמן התנך, בזמן החיים שהיו בארץ ישראל? בשבטך, בביתך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. אדם היה מרגיש בכל רגע את תחושת המשמעות, את תחושת הקודש. זה חייך. החיים שאנחנו קוראים בתנך, והיה עם שמועתי שמועיל מצוותיי, ונתתי מטר ארצכם, ואיתו ירוי ומלכוש. ארץ אשר אשר עיני השם אלוהיך הבא, מראשית שנה עד אחרית שנה. כל מה שמתואר שם בפסוקים, לקט, שכחה, פאה, מצוות, אתם יודעים? זה היה בילד אין בתוך הנפש. אדם היה מרגיש בכל מערכת שהייתה לו בחיים, בעבודה, בחקלאות. חז"ל מתארים שהתאנים, כן, שהיו, צריך להביא אותם ביקורים, התאנה הייתה מבקשת שיקטפו אותה. הטבע היה זועק מכל מקום את תחושות המשמעות. זה בא לידי ביטוי בכל דבר. איך היו חיי המשפחה? לא היה את ה... אני כבר נשוי 10 שנים. נמאס לי. טוב לב משתה תמיד. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. שאדם היה אוכל מבינים? הוא לא היה צריך שיזכירו לו לברך. הוא לא היה מסוגל להכניס משהו לפה בלי לברך, כי הברכה זה הביטוי במילים שיש משמעות לאכילה, אני לא רק אוכל כדי שיהיה לי כוח, כדי שאני אוכל להרוויח, לעבוד, כדי שאני אוכל להרוויח כסף, ובערב אני אשב ויסתכל בפלאפון, וטיפה ירגיש שאני בורח מהחיים האומללים האלה. אני הייתי קוצר את ה... מבינים? אתה קוצר את, ה... את החיטה, ואדם היה מרגיש שכל פעולה כזו היא ממלאת אותו בחיות, במשמעות. הוא לא יודע להסביר את זה בצורה מלאה. הוא לא היה אגיד, יש פה משמעות רוחנית, לא היה להם את המילים, אבל הם חיו בתחושה שיש משמעות למה שאני עושה, לכל רגע. אני עכשיו הולך ופועל במציאות, ולכל דבר יש את הקודש שלו, והשיא היה בבית המקדש. תסתכלו בפסוקים שמתארים את מלכות שלמה, כן, זה המלכות המושלמת, האידיאלית של עם ישראל. מה מתואר שם במלכות שלמה? שוב, מתוארים שם חיים שהם לא החיים שלנו. מלכות שלמה, אנשים אומרים, כן, מה זה מלכות שלמה? זה היהודים שהרגישו את התחושות שלנו, שגם, למה, הם פשוט היו אז חברה חקלאית, ואנחנו היום חברה אורבנית, ולנו, ולהם יש, היה איזה כנסת כזה בירושלים, שהיה שם כזה תפילות יפות וכולי. יהודי בזמן ששלמה המלך חי, מה הפסוק הכי מאפיין שם בספר מלכים? ובני ישראל אוכלים, שותים ושמחים, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, מדן ועד באר שבע. בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שארץ ישראל, עם ישראל היה פה בארצו, זה לא היה איזה עוד מצווה להיות פה בארץ ישראל ולהפריש פה מעשרות. החיים כולם היה להם ערך של קודש. הארץ לא היה קודש וחול. הקודש היה בחול. קוראים לזה אגב בשפה תורנית, קודש קודשים. בסדר? יש חול, אמרנו זה אמצעי, יש קודש, זה דבר שיש לו ערך מצד עצמו, קודש קודשים, זה הערך מופיע בתוך חיי השגרה, בתוך חיי החול. לא רק בנושא של חקלאות, גם בנושא למשל של זוגיות. כמו שאמרנו, אנחנו היום חיים בעולם, שבסדר אחרי ההתרגשות הראשונה של החיבור, אנחנו גוררים, מה שנקרא, וצריכים כל הזמן חיזוקים, צריך לסדנות זוגיות, צריך ללכת עכשיו ולעשות, להזכיר לעצמנו למה התחתנו. בזמן שלמה המלך, שיר השירים אשר לשלמה. מגילה שלמה שהיא מתארת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, במשל של קשר זוגי גופני בין איש ואישה. זה היה התחושות אז, מבינים? יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים, איומה כנתגנות. לשכים הדודי, נלכנה לכפרים, שם מתן את דודי לך. התחושות אז של הזוגיות היה הכל יחד, אתם מבינים? כמו שאדם היה מסתובב בחוץ והיה שומע את שירת הציפורים, זה אגב המשמעות ששלמה המלך הבין את שפת הציפורים, את שפת העופות, שפת, כאילו, כמו שאדם היה אז מסתובב והיה רואה את השמש ואת החקלאות ואת בני אדם והיה מתמלא בשירה וזה, כשאדם היה מגיע לביתו, מבינים? הקשר הזוגי, גם הגופני, היה משהו שמילא את האדם בתחושות של משמעות וערך. ולכן אומר רבי עקיבא, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודש. זה החיים שאנחנו מדברים עליהם בארץ ישראל. שהתנך וחזל מדברים על מצוות יישוב ארץ ישראל, ועל שפחה של ארץ ישראל, ועל פירותיה של בקעת גנוסר שהיו מתוקים ויונק מהם שם דבש. שוב, מה הכוונה? לא בראש שלנו. כן, היה פעם תקופה שבארץ ישראל היה שפע חקלאי. לא, השפע חקלאי הוא ביטוי משלי לשפע רוחני, לאיזה תחושה אדירה שבכל תאנה, ארץ זבת חלב ודבש, אדם היה מרגיש תחושת משמעות וערך בכל טעימה שהוא טעם בחיים. ובכל העולם כולו, זה היה ברור. כתוב, כל מלכי מזרח ומערב שומעים את שם השלמה. בכל העולם, עובר איזה רחש, אי שם, מעבר להרים, יש ממלכה קסומה, איזה ארץ, שבה הארץ עצמה, החיים הארציים עצמם, הם ממלאים אותך בתחושה של משמעות אדירה. מגיעה מלכת שווה, שהיא הביטוי למלכות הכי רחוקה, היא שם מעבר לררי החושך. כתוב, היא מגיעה ורואה את מלכות שלמה, היא מתרשמת, ואז כתוב, ספר דברי הימים, ששלמה המלך מראה לה, וירא את עולתו אשר יעלה בה. הוא מראה לה את גשר הצי, גשר שהיו עולים עליו, זה גשר עולה, שחיבר בין בית יער הלבנון, בית הארמון של שלמה, לבין בית המקדש. גשר שהיה עשוי, אומרים חז"ל, מעצי אלמוגים. אלמוג זה גם צמח בתוך המצולות. אתם מבינים? איזה משהו שמחבר בין העולמות. כאשר מלכת שווה רואה את הגשר, רואה את הקשר בין בית הארמון לבין בית המקדש. בין אם תרצו המדינה לבין התורה. בין החול לבין הקודש. כתוב, ותיפעם רוחה, ולא נותר בה עוד רוח, ותיפול על פניה ותאמר, אשרי עבדיך המשרתים לפניך. זה הרעיון של ארץ ישראל. החיים של ארץ ישראל, זה לא עוד מצווה. עצם המושג הזה שיש יהדות, וחלק מהיהדות זה ארץ ישראל, זה גם חלק מה שישתבש במהלך הגלות. יהדות זה לא דת, תבינים. יהדות זה מציאות חיים של עם שחי בארץ, שזה מחובר, במילים אחרות, מציאות חיים שהאדם מרגיש משמעות בכל שנייה בחיים. זה האידיאל, זה בית המקדש, זה מלכות שלמה, זה קודש הקודשים. ומרגישים את זה טיפה בט"ו בשבט. ט"ו בשבט תואמים את מתיקות פירותיה של ארץ ישראל. יש לפעמים רגעים בחיים, כמו שאמרנו, שאנחנו תואמים את המתיקות. אנחנו רוצים להגיד, מה, אני עובד מאוד קשה ואני לא רואה את הפירות, נכון? זה מושג כזה בעברית. פירות זה הרגע של של הקודש. כתבתי את הפירות, עמלתי פה קשה, ועכשיו סוף סוף אני כותב את הפירות. צריך להבין גם מבחינה טכנית, פירות זה היה פעם הדבר שבני אדם רצו, כי לא היה להם סוכר, לא היה להם את הסוכר גילו רק בדרום אמריקה לפני 500 שנים. אז הדבר הכי מתוק שבן אדם היה יכול לאכול זה היה פרי, לאכול תמר זה היה, זה, אבל זה כמובן מבטא משהו עמוק יותר. פירות ארץ ישראל, ט"ו בשבט, מזכיר לנו ניצוץ של ימי בית המקדש. של ימי התנך. ימים שבהם אתה לא חי ואומר בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. אלא אתה חי את החיים מצד עצם. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. לא בשביל מחר. היום. אם בקולו תשמעו. וכל זה, הרב, בזמן שבית המקדש נחב. ביום שנחב בית המקדש, אומרים חז"ל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, בטל טעם בפירות, וניתן לעוברי עבירה. חורבן בית המקדש, זה שעם ישראל גלה, כן, חורבן בית המקדש, כוונה, הגלות של עם ישראל מארץ ישראל, שוב, זה לא איזה עוד מצווה שאנחנו לא יכולים לקיים. טוב, מעכשיו אנחנו לא יכולים לקיים את מצוות לקט שכחה ופאה ומעשר, ומעכשיו אנחנו בחוץ לארץ נעשה רק שבת וציצית. ברגע שעם ישראל לא בארץ ישראל, בטל טעם הפירות. האם כולם מאבדים מהטעם שלהם? אנחנו נכנסים לעולם שאנחנו היום כבר לקראת סוף המהלך הזה, אבל אנחנו עדיין משם, כמו שתיארתי בחצי הראשון של השיעור, שאדם קם בבוקר בתחושה הזו. מה אני עושה פה? אין לי כוח. זה 2000 שנות גלות. עכשיו, יש סיבה גם ל-2000 שנות גלות האלה. הם משלימים לנו מימדים שלא היו בזמן שבית המקדש היה קיים. זה צריך להבין מה קרה. היה פה איזה משהו, תמיד שעם ישראל מרוב זה שהוא חי חיים כאלה עוצמתיים, זה היה רק ברמה הרגשית החווייתית, לא ברמה הכרתית. אנשים לא ידעו להסביר את מה שאמרנו פה, אלא הם רק חשו תחושות כאלה של משמעות וערך, אבל בגלל שזה לא בורה הכרתית, אז עם הזמן זה גם הגיע לעבודה זרה, שזה המראה השחורה של אותו רעיון, עוצמות אדירות, אבל לפראות וזה, זה משך אותם. ועכשיו, ב-2000 שנות גלות, ביום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. עכשיו, במשך 2000 שנה, אין לנו לחיצה של ברזל מפסקת בצבע השמיים, אתה כבר לא מרגיש טעם בפירות, החיים הופכים להיות זה, ועכשיו בדיעבד, אנחנו מפתחים מה שנקרא את הדת היהודית. אנחנו בונים ספרים, הלכות, לומדים שצריך להגיד מודה אני. קודם לא למדו את זה, זה פשוט בא ספונטני. הבעיה שזה בא ספונטני, זה באיזה שלב גם, כמו כל דבר ספונטני, היה לו את המגבלות. עכשיו, 2000 שנה, בונים מחדש את כל המערכות החיצוניות, וכמובן יש לזה נזקים אדירים, 2000 שנה עם ישראל בגלות לא בארץ ישראל, אז עכשיו המודל שיש בעולם זה דת, דת יהודית. דת יהודית, הגויים אומרים וואלה, גם אנחנו רוצים. נוצרים מקימים את הדת שלהם, האסלאם מקים את הדת שלהם, והעולם כולו נכנס לתחושה הזו. חול וקודש זה שני דברים שונים. הימים האלה, מלכות שלמה, ימי התנך, זה זיכרון מאומה מעבר. מה שיש בעולם הזה, אם אתה רוצה להתעסק עם החול, אתה שוקע בחומריות של העולם הזה, כל הזה. אתה רוצה להגיע לתחושת משמעות, תתנתק ותהיה נזיר במנזר. בסדר? זה לשם הולך. וכמובן זה ממשיך ומתגלגל הלאה. אתה מבין? זה כמו אפקט מטולטלת. עכשיו שהעולם כולו הלך לכיוון הרוחני המנותק, הדתי, אחרי 1700 שנים, אנשים אומרים, הלאה, אי אפשר יותר עם זה. ואז הולכים בכיוון החילוני. יאללה, עזוב אותי מחיי הקודש, תן לי רק את החול. וזה מכניס אותנו לסחרור שאנחנו נמצאים כבר לקראת סופו. שהעולם כולו כבר מאבד לחלוטין את החיבור אל הקודש. ועכשיו, תבין, אם יש ארץ ישראל ולא יודע, נשמת ישראל, תורת ישראל, אז בגלות היה רק תורת ישראל. עכשיו הולכים רק לארץ ישראל, במשמעות הלא טובה שלה, במשמעות החילונית, ארץ, ציונות, מקימים פה אדמה, מקימים פה כלכלה, מקימים פה הייטק, אבל הכל זה רק העולם הזה. טוב, כמובן שאי אפשר לחיות ככה לאורך זמן, ואז המטולטלת שוב הולכת לכיוון השני, ואנחנו נכנסים פה למציאות שאנחנו חיים בה כיום, שכבר עברנו את השלב של הארציות המוחלטת, ואנשים מחדש מתחילים לחפש איזה ערכיות. כמובן שזה מגיע עם מיליון בלגנים, וקיצור, חוצפה יסגה, בן מורד באביב, בת קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, כן, כל העסק פה נכנס לעולם עם המון המון בלבולים שאנחנו חיים בו היום. תגור לזה פוסט מודרנה, פרוגרסיביות, לא משנה איך ניכנס כבר לזה. אבל הכל, הרבה שורש הדברים, הוא מתחיל מהפרת האיזון הזה בין קודש וחול שהיה אידיאלי. כשאנחנו מציינים את ט"ו בשבט, כשאנחנו מציינים דברים של ארץ ישראל, התיישבות וזה, זה אני סוגר פה ונקרא פסקה שתסגור לנו אותם. אנחנו לא מקיימים עוד מצווה. אנחנו לא רק עושים איזה עוד זווית ביהדות. אנחנו למעשה מחזירים את החיבור של הקודש והחול. אנחנו מחיים מחדש את קודש הקודשים. כך כותב הרב קוק בפסקה האחרונה בספר אורות. ספר אורות, שזה הספר המרכזי של הרב קוק, יש שם החלק האחרון נקרא אורות ישראל, יש שם 9 פרקים, אז 9 פרקים, בפרק התשיעי, בסעיף התשיעי, בסדר? אורות, אורות ישראל, תתת, המילים האחרונות שחותמות את ספר אורות, כותב הרב קוק כך. מצווה לטעום בפה מלא, מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. לטעום את הטעם של פירות ארץ ישראל. אתם יודעים, זה הרעיון. לא רק במשמעות הטכנית, כמו שמה שבט"ו בשבט עכשיו תאכל תפוז מארץ ישראל. זה סבבה. זה ביטוי למשהו עמוק יותר. מצווה לחזור לתחושת הטעם בחיים. צריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים, שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו, החל להיפתח. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הקיע, וכל התור נשמע בארצנו. ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שוב, יהיו פה מיליון פשעים, שמחזירים חזרה את עם ישראל לארץ ישראל, שמחזירים את העולם חזרה לעולם האידיאלי הזה של חיבור קודש וכל, יהיו פה פשעים, יהיו פה תקלות, יהיו פה קשיים, יהיה פה מלחמות, יהיה נערות של דם, גם פיזי ועוד יותר דם רוחני שישפך פה. יש מחיר מאוד גדול לזה שלא היינו 2000 שנה בארץ ישראל. יש מחיר מאוד גדול לזה ש2000 שנה היינו צריכים לאכול פירות יבשים מטורקיה. יש לזה מחיר, שלא היה את האידיאל הזה. אבל על כל פשעים היא מכסה באהבתה. ארץ ישראל מכסה פה על הכל באהבתה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק אמכם. שובו וזכרו אל חיים מחוללכם. זכרו נעימות מתיקות עוז אהבתו, אשר בבית אמנו וחדר אורתנו. הנה הוא מייחל לגלותה לנו. הקדוש ברוך הוא רק מחכה לגלות לנו מחדש את המתיקות של ארץ ישראל. ואם ראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, גם אם עכשיו בהתחלה אנחנו רואים פה רק איזה התחלות מאוד ראשוניות, מסובכות, במהרה תפרוץ האורה מלוא רוחב ארצנו עמנו אל. דברים דומים כותב אבך. אבך זה בית חדש, כן, על הטור, שולחן ארוך, כותב דברים ידועים לגבי הפירות שאנחנו מברכים, נכון, ברכת מעין שלוש על שבעת המינים, אנחנו מברכים לאכול מפריה ולסבוע מטובה. כותב כך אבך, בטור אור חיים, סימן ריש חט, סימן קטן חט, סעיף חט, סליחה, קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת. שאדם אוכל את הפירות של ארץ ישראל, הוא אוכל את קדושת הארץ העליונה. שוב, אני רוצה לתרגם את המילים, אני יודע שכולם מכירים, כן, פירות ארץ ישראל הם קדושים, ושפע עליון, וסדר ט"ו בשבט, הארי, אומר, זה הכל מילים, אני רוצה לתרגם את זה לשפה עברית של המאה ה-21. מה הכוונה קדושת הארץ העליונה? מה שדיברנו כל השיעור הזה. להרגיש את תחושת המשמעות, האינסוף, השלמות והאושר, בתוך העולם הזה. בתוך הפעולות שלנו. זה נקרא הארץ העליונה. יש את הארץ התחתונה, הארץ התחתונה זה הצד הטכני, שאנחנו עושים פה פעולה. קדושת הארץ העליונה, זה התחושה הזו. אני עושה פה משהו גדול. אני עכשיו מרים נשק, בתור חייל בצהר. אני עכשיו חורש אדמה, חקלאות. אני עכשיו יושב מול מחשב בהייטק. אני עכשיו מנקה את הרחוב. אני עכשיו בונה בית. אני עכשיו מדבר עם אשתי. אני עכשיו יושב ומשתמש בפלאפון לדברים שצריך להשתמש בפלאפון. אני עכשיו נמצא בשיעור תורה. אני עכשיו נמצא בתפילה. אני עכשיו נמצא בזמן הפסקה שלקחנו צימר בשביל ללכת בגליל, ואנחנו יושבים מול השקיעה בערי הגליל. בכל הרגעים האלה, אדם שמבין מה שאנחנו מדברים פה, הוא מרגיש תחושה, איזה טוב השם. והמשמעות העמוקה של הביטוי, איזה טוב השם. כאן אני רוצה להיות. אני לא מחכה שהרגע הזה ייגמר. אני לא עכשיו עושה את זה בשביל לקבל משהו. אני מתמלא בקדושת הארץ העליונה, במתיקות, זה נקרא מתוק, אתה מבין? מתיקות זה הרגע הזה שאתה מרגיש הזדהות מוחלטת עם מה שאתה עושה. קדושת הארץ העליונה היא נשפעת. ראו בשביל, אנחנו עושים את זה עם הפרי, אבל משם זה משליך מכה גלים על כל פעולה שאדם עושה. כי בפירותיה, אומר הבך, בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ, אנחנו תואמים. זה נקרא שכינה. הקדושה שוכנת בתוך העולם הזה. שהוא בתרגום, לא שיורד פה איזה ענן דמיוני של אור שנמצא עליי, לא. שאתה מרגיש עכשיו שאתה עושה משהו עם משמעות, אינסופית, לא רק משמעות כזו של משהו חברתי ישראלי, אני עושה פה עכשיו משמעות כחלק מאזרח אגון בכל מדינה, אני גם דואג לשכבות החלשות ומתנדב למילואים. זה גם משהו, אבל זה, גם לזה יש תפוגה. זה חלק מהארץ, בלי הארץ העליונה. רק שזה הארץ היותר איכותית, אבל עדיין זה משהו שנגמר בסוף. אלה שבאו, כי אנחנו מרגישים עכשיו שאנחנו צריכים להקים פה מדינה, שיהיה פה חברה למופת. בסדר, הבנים שלכם כבר לא הרגישו תחושת משמעות וירדו מארץ. אדם עושה פה עכשיו משהו ומרגיש שהשכינה שוכנת פה, יש פה משמעות אלוהית אינסופית במה שאני עושה. חשוב להוסיף, אלוהית אינסופית. לא משמעות אנושית חברתית, אלוהית אינסופית. לכן אנחנו אומרים את המילים האלה, הקדוש ברוך הוא, קדושה. אנחנו עושים פעולה טכנית ואומרים, בעזרת השם. נוהגים ברכב, בעזרת השם, תפילת הדרך. ואז אדם מרגיש בנסיעה עצמה שיש לה משמעות. זה העומק הרעיון שלצדיקים יש קפיצת הדרך. זה הרעיון. היו, יכול להיות גם גדולי עולם שזה היה ברמה הטכנית, שהם קפצו דרך. אבל המשמעות העמוקה, ככה מסביר המהר"ל, שאדם לא מרגיש שהיה פה דרך. הוא נסע, מילא את 3 שעות על הכביש, נכון? בשביל להגיע בפקקים לעבודה. שוב, אם אתה לא מחובר לט"ו בשבט לארץ ישראל וזה, זה זמן מבוזבז. 3 שעות שאתה. עכשיו זה נכון, צריך גם, למדנו בגלות לנצל את הזמן הזה לתורה. עכשיו תשמע ספוטיפיי של שיעורים בזמן הפקקים בכביש 6, נכון? אל תשב לי וטיבה באוויר. אבל התחושה שלך, אם אמרת תפילת הדרך ואתה מבין לאן אנחנו חותרים, היא בסוף 3 שעות האלה, זה היה 3 שעות ממוצות ומאושרות, שהקדוש ברוך הוא שם אותי פה בכביש, ניצלתי את הזמן למה שצריך, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממני, יכול להיות שזה לשמוע שיעור, יכול להיות שזה לשלוח הודעות, שעכשיו אני עומד בפקק, אז יש לי זמן להשלים פה כל מיני דברים, ויכול להיות שזה גם להסתכל בנוף, כל אחד עם הדרך שהוא מגיע למסקנה מה הקדוש הוא רוצה ממנו ב3 שעות האלה, אבל ב3 שעות האלה טעמתי את פירותיה של ארץ ישראל. זה נקרא קפיצת הדרך. מה, הלך כל היום, וואלה, בילית כל היום בכבישים? היה יום ממוצע. עשיתי מה שאני צריך. אומר רבך, אני מסיים, ועל כן ניחה שאנו מכניסים בברכה זו ונוכל מפריה ונסבה מטובה. הנה, הבך שואל, איך אפשר לברך על זה? הנה, הבך שואל, כאילו, מי ששואל בשם אלה הדתיים, כאילו, מה זה להגיד שאתה מברך על פירות? כאילו, פירות זה, 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 זה פרי, זה כימיקלים, זה סוכר שנכנס לגוף. מה הקשר לקדושה? הוא אומר, אנחנו מברכים לאכול מפריה ולשמוע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה. על זה חלמו כל גדולי ישראל. כל פעם שאתם קוראים שגדולי ישראל אומרים, מתי אני אזכה להיות לכונן את הפרה של ארץ ישראל, כל הפיוטים, העוף הישכונה והרחיקה נדוד, על זה הם חלמו, אתם מבינים? לא רק חלמו על הקטע שאנחנו גיאוגרפית נגיע לאיזה, למקום שהוא מסומן בגבולות הטריטוריאליים של הסכם סייקס פיקור שנקרא מדינת ישראל. זה רק הכלי החיצוני להגיד, אנחנו חולמים על העידן הזה שבו החיים יש להם משמעות מצד עצמם, שהקודש מופיע בחול, שתואמים את המתיקות של ארץ ישראל. ולכן, ארץ ישראל זה כזה דבר חשוב. נעצור כאן, שיהיה ט"ו בשבט שמח.